ג' אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות הקודש מאת המרן הרב קוק זצ"ל. אנחנו בעמוד, בחלק ראשון, בעמוד, אני חושב, נון א'. לא, זה כבר ראינו. אנחנו בעמוד נון ב'. החוכמות, מה? נון ב', כן. ככה נדמה לי. עמוד נון ב'. החוכמות ושורשן העליון. אנחנו עסוקים בייחוד הכללות והפרטות. תודה רבה. אז ייחוד הכללות והפרטות, זה, אפשר להסתכל על זה מכמה צדדים. אחד מהם, החוכמות ושורשן. חוכמה, זה בירור הכללים. לכל דבר יש כללים. וחקר הכללים הוא הנקרא בשם חוכמה. רואה אני אגב, שיש ספר אחד מונח סתם ככה, ללא שימוש, ויש אחרים שאין להם ספר, האם לא חבל? עכשיו, יש בעולם הרבה נושאים. כפי ריבוי הנושאים, כך ריבוי החוכמות. אז ולכן כל החוכמות כולן הן עוסקות בדברים שונים. למשל חוכמת המתמטיקה היא שונה במהותה מחוכמת הרפואה או מהסוציולוגיה או מחוכמת האומנות. כל דבר ודבר הוא, יש לו חוכמה משלו. אבל האינטואיציה שלנו אומרת שיש חוכמה עליונה, שורש עליון לכל החוכמות שממנה מתענפים, מלשון ענפים, שאר החוכמות. יש שחוכמה עליונה בהופעתה היא מאירה את כל הפרטים של חוכמה אחרת נמוכה ממנה. ואותה ההערה שהחוכמה העליונה מאירה בשבילים הזעירים של החוכמה התחתונה, מגלה לגמרי דרכים אחרים שאינם דומים כלל לאותו המהלך שהערת השכל באה על ידו מתוך אותו השורש לזאת החוכמה עצמה שהפרטים מסתעפים ממנה. כלומר, לפעמים אתה רואה נושא פרטי, חוכמה מסוימת, עוסקת בתחום מסוים. ונראה שזה עוסק רק בזה. מצד האמת, יש פה חוכמה הרבה יותר כוללת שמאירה בפרט הזה. למשל, יש חוכמת ניקוי הנשק. זו חוכמה בפני עצמה. איך עושים את זה? אבל כל זה חלק קטן מתוך חוכמה יותר כוללת. חוכמת המלחמה. ברור. זה ברור שלא היו ממציאים את החוכמה של ניקוי הנשק, אלמלא שיש חוכמה כוללת יותר, שהיא חוכמת המלחמה. מתוך כך גם יש הערה אחרת על הנושא הספציפי הקטן. כי בעצם, ברגע שאני זוכר שזה חלק מהחוכמה של המלחמה, אני ענקה את הנשק באופן המכשיר אותו למטרה הכוללת יותר, ולא רק מתוך המטרה שזה יעמוד יפה במסדר, למשל. כן? כלומר, האופן של הפעולה לחוכמה הקטנה הוא יהיה אחר מאשר כשאני מנתק את החוכמה הקטנה מהחוכמה העליונה או כשאני לא מנתק. עד כאן מובן? טוב. מתוך כך, אחרי שהדברים הוסברו בלישנה דצהל, אנחנו יכולים עכשיו לקרוא את זה שוב בפנים. יש שחוכמה עליונה בהופעתה היא מאירה את כל הפרטים של חוכמה אחרת, נמוכה ממנה. ואותה ההערה שהחוכמה העליונה מאירה בשבילים הזעירים של החוכמה התחתונה, מגלה לגמרי דרכים אחרים שאינם דומים כלל לאותו המהלך שהערת השכל באה על ידו מתוך אותו השורש של זאת החוכמה עצמה שהפרטים מסתעפים ממנה. אפשר לראות את זה בתחום אחר, בתחום תורת ההשגחה. למשל, יש ספר מעניין של רמח"ל רבי משה חיים לוצאטו על תורת ההשגחה, זה נקרא דעת תבונות. בספר הזה מסביר רמח"ל שהנוסחה המקובלת של שכר ועונש, מה שבאופן תמציתי נמצא בפרשת אם בחוקותיי תלכו, שאם אתם תהיו בסדר, יהיה לכם שכר. אתם תהיו לא בסדר, יהיה לכם עונש. לפי רמח"ל, כל המסגרת הזאת, כל הנוסחה הגדולה הזאת, היא חלק קטן מתוך נוסחה יותר כוללת. הנוסחה יותר כוללת זה הנהגת הייחוד, כפי שהוא קורא לזה. הנהגת הייחוד שעניינה לגלות את מלכות השם. והשאלה היא, אז מה זה השכר והעונש? השכר והעונש זה אחד הכלים שמשמשים לגילוי הייחוד. מה זה משנה, מאיפה זה בא? אומר רמח"ל, כי אם הנהגת שכר והעונש באיזושהי סיטואציה תעמוד בסתירה להנהגת הייחוד, אז היא מתבטלת. מה שאין כן אם הייתי חושב שהנהגת שכר והעונש היא הנהגה אבסולוטית, מוחלטת, אז היא אף פעם לא מתבטלת. ניקח לדוגמה, לפי חוקי שכר והעונש, אם אדם מישראל עבד עבודה זרה, מה דינו? רמז? מוות, נכון? גומרים אותו. שני בני ישראל עובדים עבודה זרה, מה הדין? הורגים שניים. אלף? הורגים אלף. כל עם ישראל? אף אחד. למה? כי הרי זה שאתה הורג עובד עבודה זרה, זה כדי לקדם את עבודת השם בעולם, את פרסום השם בעולם. עובדי עבודה זרה הם מפריעים. הם מפריעים למי? לעם ישראל לעשות את העבודה שלו. אבל אם עם ישראל לא יהיה, אז הלך כל העניין. לכן, במקרה כזה, לא הורגים את עם ישראל. נכון? למרות שמצד ההנהגות של שכר והעונש, לפי הכללים של שכר והעונש, זה היה צריך להיות שכן. זאת אומרת, מה אני מבין כאן? שיש חוכמה כללית שנותנת הערה על חוכמה פרטית. החוכמה הכללית, הנהגת הייחוד, הנהגה הפרטית, הנהגת שכר ועונש, מה שנקרא הנהגת המשפט. הנהגת המשפט משועבדת להנהגת הייחוד, ואז הנהגת הייחוד גם מאירה בקרבה. זה דוגמה לחוכמה עליונה שמאירה בחוכמה התחתונה וגם מגלה בה צדדים חדשים שעד עכשיו לא חשבנו עליהם. מובן? טוב. ויש בנידון זה מעלות על גבי מעלות. חוכמות מסודרות בסידורים דרגאים אלו על גבי אלו. כלומר, זה מה שהבאנו כאן, זה רק דוגמה. צריך להרחיב את זה מאוד, זה יכול להיות מקצוע שלם, גם בתורה, גם בחוכמה, לראות איך חוכמות נמוכות מוארות מהחוכמות העליונות. מה זה הנהגת הייחוד? אני הסברתי את זה. אני אמרתי, הנהגת הייחוד, לפי הרמח"ל, זאת ההנהגה שבאה לגלות את מלכות השם בכל. אם הייתי רוצה להגיד שזה לראות את האחדות, זה מה שהייתי אומר. אבל שאלת אותי מתוך כנראה הנחה שאולי זה זה, ואני עניתי משהו אחר. אז למה להכריח אותי להגיד מה שרצית להגיד? בסדר? טוב. וההופעות הולכות ממרחקים. כי זריחת שמש על פני כל האופק של החוכמה המונחת למטה מאותה המשפעת. כלומר, לפעמים, מה זאת אומרת שזה בא ממרחק? לפעמים לא הייתה צופה, או לפעמים זה לוקח אלפי שנים, עד שמתברר איך שפרט מסוים שייך לפרט יותר גדול. זה גם בהיסטוריה. למשל, היה יהודי אחד גדול, רבנו מנשה בן ישראל. רבי מנשה בן ישראל היה רב באמסטרדם. אחד מגדולי חכמי אמסטרדם, כתב ספרים חשובים ביותר. באחד מהם הוא דן גם במהלכי הגאולה, והוא אומר שזה חשוב מאוד שיהיו יהודים באנגליה כדי שתבוא הגאולה. ואיפה הוא לקח את זה? פשוט הוא קרא בספר ישעיהו שכאשר יהיו, שבאיים הרחוקים ידעו את שמו של השם, אז יבוא, הקדוש ברוך הוא יקבץ את הגלויות. כך כתוב בסוף ספר ישעיהו. האיים הרחוקים. אבל מה זה האיים הרחוקים? האיים הרחוקים זה אנגליה. ולכן, בגלל הקריאה הזאת בפסוק, תבינו, זה משהו מדהים. איך שבן אדם בונה על ההבנה שלו בפסוק בתנ"ך. הוא נסע ללונדון כדי לפגוש את שליט אנגליה של אותם הימים, אוליבר קרומוול, שביטל אז את המלוכה והיה איזה שלטון מן רפובליקני, כדי לבקש ממנו להרשות לסוחרים יהודים להקים בית כנסת בלונדון. וככה קמה הקהילה היהודית שם. עכשיו, הרב קוק כותב באחד מגרותיו בממריריה, שרבי מנשה בן ישראל צדק. ודאי שהוא צדק. כי בזכות זה שהיו יהודים באנגליה, אז היה לחץ על ממשלת בריטניה כשהיא נלחמה בטורקים לקבל את הצהרת בלפור, והצהרת בלפור היא זו שאפשרה את הקמת הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל. עכשיו, האם רבי מנשה בן ישראל, כשהוא פנה לקרומוול, חשב על המהלך הזה? ודאי שלא. הוא חשב בקטן. כלומר, הוא בעצמו חשב בגדול, אבל גם היהודים שהלכו להתיישב בלונדון לא בדיוק חשבו על הרעיונות האלה, הם הלכו לעשות כסף. כן? זאת אומרת שיש פה חוכמה קטנה שמוארת מחוכמה היסטורית גדולה. כן, בבקשה.
אבל מדובר על שנים
הרבה... מאות שנים.
מה?
מדובר על 300 שנה מאוחר יותר, נכון.
נכון,
נכון, נכון. זה מעניין.
טוב, אז תוכנית ארוכת טווח, כמו שנקרא.
תראה, אני אגיד לך משהו. כתוב שכשמשה רבנו נולד, אז הצטגניני פרעו אמרו לפרעו, נולד מושיען של ישראל. בסדר? נולד מושיען של ישראל. וכמה זמן אחרי זה הוא הגיע, המושיע?
המושיע 80 שנה.
80 שנה אחר כך. בינתיים כולם אמרו, וגם מרים הייתה ילדה קטנה, ניבאה שהילד שיוולד עכשיו הוא יושיע את ישראל. זרקו אותו ליאור, הילד הזה. וכתוב שעמרם נתן סתירה למרים. איפה נבואתך? איזה בלגן את עושה לנו? 80 שנה. אז מה, 300 שנה קשה לך? כן? בבקשה. בוודאי. מבחן התוצאה. ויש בנידון זה... מעלות על גבי מעלות, אז כן, חוכמות מסודרות בסידורים דרגיים אלו על גבי אלו, וההופעות הולכות ממרחקים, כי זריחת שמש על פני כל האופק של החוכמה המונחת למטה מותה המשפעת, ומתוך הסביעה של האור שמקבל השורש מהמעלה העליונה, הפרטים מסתעפים בזוהר גדול ומלא. מה הוא אמר כאן במשפט האחרון? הסביעה של האור שמקבל השורש מהמעלה העליונה? לא הבנתי כלום. חשבתי שהשורש זה המעלה העליונה. אלא מה? יש לנו כלל. יותר משהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניק. ויש גם כלל שכאשר העגל לא יונק, הפרה מפסיקה לייצר חלב. כלומר, היניקה מעשירה את הפרה. אז הפרה היא דומה פה לשורש. והחוכמות הקטנות נחשבות כמו העגל. והפרה עצמה, דהיינו השורש, מקבל סביעת אור מהמעלה העליונה. כן? כלומר, שפע חיים עובר דרך החוכמה העליונה שמאיר בחוכמה הקטנה. אז מה זה מעודד אותנו? לעסוק בחוכמות הקטנות. כי החוכמות הקטנות ממשיכות אור והערה והבנה, סביעה, בתוך השורש העליון. מובן? מה זה מה? המעלה העליונה. זה העשב. שהפרה תאכל בשקיקה רבה, כי יש לה עגל להניק. בסדר. שנאמר מו. מהשורש לענפים. השורש הרוחני החזק, המלא רעננות של חיים ומציאות, הוא שולח ממנו ענפים וענפי ענפים לאין תכלית. ולפעמים, כשהנשמה עייפה מריבוי הענפים, הרי מוכחת לאחז בשורש במקורו, וכוחה מתחדש. וישב אחר כך להתעלס עם הענפים כולם בפנים חדשות, ומפריחה עוד הרבה ענפים מציזים ופרחים, מה שמקודם לא הייתה יכולה, לא הייתה יכולת, מגיע להוציא לאור העולם. אני רוצה להביא דוגמה בתחום ההלכה. יש, כל מי שלומד הלכות, רואה למרבה תדהמתו כיצד, עם הדורות, ההלכות הולכות ומתרחקות משורשן. נכון? היום אתה, אתה קורא את הפסוק בתורה, או את המסורת של התורה שבעל פה, אתה רואה שזה מגיע אחרי כמה גלגולים, דרך מדרשי הלכה מסובכים, זה מגיע לאיזה פסקה במשנה. הפסקה במשנה לא לגמרי ברורה, היא עוברת עיבודים דרך בבלי וירושלמי, ומתוך שאלות על מה שכתוב בבבלי וירושלמי, קמות שיטות שונות בספרי הגאונים והראשונים, עד שזה מגיע למחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה, ונושאי הכלים של השולחן ערוך מתחילים לאבד את זה, עד שזה הופך להיות איזה מין הנחיה בקיצור שולחן ערוך, שמקבלת עיבוד נוסף עד שזה מגיע לדף של פרשת שבוע במדור ההלכה. נהיה אס-אמס. כן. אז השאלה היא, ואז אתה שואל את עצמך, מה בין זה לבין המקור? אתה פתאום רואה את המקור, מה הקשר? כן? הדברים גם הלכו והסתבכו, ואתה כבר לא זוכר את המקור, ואתה מפלפל בשלבים האמצעיים במקום לראות את המקור. אז אחד מגדולי ישראל, הגאון מווילנה, אגרא, כתב על השולחן ערוך את ביאורו, ביאור אגרא לשולחן ערוך, כדי להשיב את המקורות. עכשיו אחד הדברים הגאוניים שעשה אגרא שם, שהוא לקח לפעמים איזשהו מנהג צדדי, פרטי פרטים שזה נראה משהו הלכה תפלה וחסרת כל קשר, והוא מוצא לה מקור במשנה, שאף אחד לא ראה לפני כן, אבל הוא מצא, כן? וזה בכלל דרכו של הגר"א, תמיד להשיב אל המקור. מתוך ההשבה על המקור, התלבנו ההלכות בהערה חדשה, ואז מזה פרטים חדשים נולדו. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. כן? כשלפעמים, כשהנשמה עייפה מריבוי הענפים, הרי מוכחת לאחז בשורש במקורו, וכוחה מתחדש. והיא שווה אחר כך להתעלס עם הענפים כולם בפנים חדשות. ומפריחה עוד הרבה ענפים מציצים ופרחים, מה שמקודם לא הייתה יכולת מגיעה להוציאם לאור העולם. ביש שכחת את השורש. הרבה אנשים גם עסוקים, אתה יודע, לפעמים אנשים עסוקים באיזה מפעל. יש להם איזה כל מיני רעיונות, מפלגה, תנועה, תנועת נוער, לא משנה מה. ואז הם מתעסקים בכל הפרטים של העשייה, והם שוכחים לשם מה הם עובדים. ואז הם לא מוצאים את דרכם. היה, לשם מה אנחנו פועלים? לשם זה. ואז ממילא זה מאיר בחדש את הפרטים. האם זה טוב ליהודים? מה זה משנה? זה המציאות, ככה זה עובד. מה זה לא תשובה?
זה
תשובה מספקת לאללה, מה הבעיה? פרש נא דבריך העמוקים.
אם למשל, בהצבא, כותב פקודה,
כן. המטרה, כן, מה המטרה של הצבא? סתם ככה בינינו.
מכאן ואילך, כל דבר שלא משרת את המטרה צריך לעוף לצד.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ולפעמים שוכחים.
מה שאתה מתאר פה, זה בדיוק בכיוון ההפוך. זאת אומרת, זה כל כך הרבה פרטים שבעצם לא משרתים את המטרה, מנסים לומר למה זה כן שקשור למטרה, וזה לא...
לא, לפעמים זה כן קשור. לפעמים אתה שואל את עצמך, בשביל מה צריך מדור חינוך בצבא? הנה, דוגמה. כן? אתה יכול להזמין לך, אתה רשמה, הצבא זה בשביל להילחם. מה זה משנה אם הלוחם הוא מחונך או לא מחונך? העיקר שהוא יודע להרוג, לא? אפשר להגיד את זה? אפשר לטעון טענה כזאת. מצד שני, מי שמבין לעומק כיצד מנצחים במלחמה, מבין שאם אין ערכים מאחורי הלוחם, אז הוא גם כן יפסיד. או? אז לכן זה שאתה חוזר אל השורש, זה מאיר את הענפים ואולי אפילו מצדיק אותם. זה בסדר שזה מצדיק אותם. אתה היית רוצה שזה, שאנחנו נעיף את הענפים המיותרים. נכון.
ואנשים מתעסקים לא בדעה ובבנן, במנהגים של המנהגים של הודעה.
אני מבין.
כאשר הדעורה הייתה בכלל מוזמח
לחלוטין. נכון, נכון. לכן צריך לחזור אל השורש. אבל אחרי שאני חזרתי לדעורה הייתה, אני אומר לסי רגע, בוא נעזוב לרגע את כל המנהגים ופרטי פרטים של דברים תפילים. בוא נחזור אל השורש. נחזור אל הדעורה. חזרנו. עכשיו שחזרנו, אז דווקא המנהגים הפרטיים מקבלים עוצמה חדשה. תן לך דוגמה. למשל, ניקח לדוגמה, יש מנהג שכהן עולה ראשון לתורה. נכון? זאת ההלכה? לא, זה ממש לא ההלכה. ההלכה היא בניגוד לזה. כן, ההלכה אומרת שתלמיד חכם עולה ראשון לתורה. נכון? רק אם יש שני תלמידי חכמים, אחד כהן ואחד לא כהן, אז הכהן עולה ראשון. אבל אם הכהן הוא עם הארץ, כן, ונמצא באותו בית כנסת תלמיד חכם, אז ברור שהחתם את חכם עולה ראשון, לא הכהן. האם ככה עם ישראל עושה היום? האם, הדברתי על עם ישראל בכלל לא, לא בית כנסת זה או אחר. לא, לא עושים, נכון? לא עושים. זה בניגוד להלכה. עכשיו, מי הראשון שהעיר על כך שזה בניגוד להלכה? הרמב״ם. הרמב״ם בפירושו למשנה אומר שזה שמעלים את הכהן ראשון, מה שלא יהיה, זה טעות, והוא לא יודע מאיפה לקחו את זה, זה טעות, זה בניגוד מפורש לגמרות מפורשות. יש רק בעיה אחת. לא, בדרכי שלום זה כאשר אין חתם את חכם. זה כתוב מפורש בגמרא. במסכת אוריות כתוב. אף על פי כן, למרות שלדעת הרמב״ם זה טעות, הרמב״ם בעצמו פסק כמו המנהג בהלכות תפילה. איך אתה מסביר?
החיים יותר חזקים.
החיים יותר חזקים. עכשיו, למה? עכשיו, מה הרווחנו מן הטעות הזאת? הרווחנו משהו. הרווחנו שעם ישראל שמר את הכבוד הראוי לכהונה גם בזמן שהיא לא עושה כלום. גם בזמן שבית המקדש לא תהיה. זאת אומרת, לפעמים יש טעויות שיש להם ערך מצד הדאורייתא האמיתי שהם קשורים אליו. מה הדאורייתא? שיש ערך לכהונה. זה יותר חשוב מאשר כל מיני דברי קפידות וכו'. בסדר? אז זה דוגמה. שחזרנו אל השורש, ודווקא הדבר היותר מרוחק מן השורש קיבל עוצמה. אז זה דוגמה, כן. וואו, כמה שאלות. כבוד הראש. לפי זה, מדוע אנו מייחלים לעליית היהודים מארצות הברית? הרי ברור שיש להם השפעה רבה על קבלת ההחלטות הנוגעות לקיומנו בארץ. אני מבין שרוצה להגיד כמו רבי מנשה בן ישראל, כן, שזה טוב שיהיו יהודים בלונדון וכולי. כן, אבל זה היה כדי להכין את הגאולה. לכן זה היה חשוב שמשה יהיה, למשל, בארמונו של, של פרעו. כי על ידי שמשה גדל בארמון פרעו, אז הוא לומד את כל תורת המדינה, מה שמאפשר לו בסוף להוציא את ישראל ממצרים. מאחר ומשה קרא בשיעור שלנו שזה טוב שהוא גדל בבית פרעו. אז הוא יאמר, בני ישראל שיצאו למדבר, אני נשאר בבית פרעו, כי שמעתי שזה חשוב להישאר שם. ברור? לכל דבר יש זמן. לכן, יהודי ארצות הברית, טוב שיעלו, כדאי. כן, שלום לרב. הרב פירט את השתלשלות ההלכה מקדמת דנה, אולם מה עם שורש ההלכה עצמה? איך רואים את ההשתלשלות מהשורש הרוחני עד להלכה עצמה? זה עוד יותר עמוק. יש מי שיודע לדרוש טעם הדקרה. אם אתה יודע את טעם הדקרה, אתה גם יודע על פי מה התורה, על פי מה ההלכות אפילו הקדומות ביותר בנויות. ולכן אתה יכול גם להגיע להחלטות בבחינת ביטולה של תורה, זהו קיומה. לפעמים יש דברים כאלה. למשל, רבי יהודה הנשיא החליט לעבור על האיסור לכתוב את התורה שבעל פה, משום שאת לעשות לשם הפרו תורתך. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים שאם אתה יודע לעמוד על שורש הדברים, אתה יכול גם לשנות את ההלכות. אמנם דברים האלה הם צריכים שימוש זהיר, אבל לא בגלל שהם צריכים שימוש זהיר, הם אינם נכונים. האם מה שהרב אומר לגבי השפע שנגרם, בחוכמה העליונה, מתוך החוכמות התחתונות, זה גם בבחינת מה שאמר הגר"א, שמי שחסר לו יד אחת בחוכמה, חסרות לו 10 ידות בתורה? כן. מה הרב אומר לגבי הספר תורה הקדום שנמצא ושכתיבתו שונה ממה שאנו נהגנו עד היום? הוא לא שונה ממה שנהגנו עד היום. יש לגבי מסורות הכתיבה, יש כל מיני אופנים. זה שיש היום מנהג כתיבה פחות או יותר אחיד שהתקבל, זה לא אומר שלא היו מסורות אחרות. אני ראיתי ספרי תורה קדומים, שבאמת האותיות היו קצת שונות, לא קרה כלום, זה בסדר, והמקובל אצל הסופרים שלא לפסול שום כתב קדום. למרות שלפעמים ראינו בראשונים שהם עשו כמה שינויים כאלה. אבל אני שואל את עצמי, למה בעצם עניתי על השאלה הזאת? לכאורה. לא רציתי להיות רע על הבוקר. טוב, וזהו היסוד, אומר הרב, אני קורא כאן בפנים, וזהו היסוד שהרזיות, או הרזיות העליונות, מחזקות, יש פה, לא, יש פה איזה מחזק, יש פה איזה בעיה דקדוקית, צריך להגיד אולי שהרזיות העליונה, כן, אבל צריך להגיד העליונה, במקום העליונות. מחזקת או מחזקות, לא יודע איך זה מסתדר. את יסוד הוויות דאביי ורבה, והאידיאליות המוסרית את העולם הטכני בחברותי. מאיפה זה הביטוי הזה? כתוב על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח דבר גדול ודבר קטן. רבן יוחנן בן זכאי לא הניח דבר גדול ודבר קטן. שואל התלמוד, מה זה דבר גדול ומה זה דבר קטן? דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבה. כן, הוויות דאביי ורבה, זה עושה בכל מיני פרטי פרטים של הלכות, לכאורה שאתה לא מבין מה הגודל שיש בזה. עכשיו, לפי מה שהרב כאן רומז, בעצם זה שהביאו ביחד דבר גדול ודבר קטן, אצל רבן יוחנן בן זכאי, בגלל שדבר גדול מאיר על הדבר הקטן. זאת אומרת, זה לא שהוא עוסק פעם בדבר גדול, פעם בדבר קטן. הוא עוסק בדבר גדול ודבר קטן, מתוך הרזיות העליונה, אז הוא מבין את ההוויות דאביי ורבה באופן אחר, וזה נותן לזה משמעות. כן. ברור שדבר גדול קודם.
זאת אומרת שאם למשל עכשיו אני צריך לקרב מישהו מישראל, למשל יכול לצל חילוני, אז אני יכול טיפה לא להחמור בהלכות למשל של מאכלים וכאלה.
נכון. 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 כלומר, יסוד האמונה יותר חשוב מדקדוקי המצוות. יש שאלה ששאלו את הנציב וולוז'ין לגבי מינוי רבנים. היה איזה קהילה שהיו שני מועמדים לרבנות, אחד שהיה בקיא מאוד בהלכה, אבל כנראה שיסודות האמונה שלו היו בעייתיים. כן? כלומר, מבחינת הדעות, היה קלקול בדעות. לעומת זה היה רב אחר, פחות תלמיד חכם, אבל דעותיו דעות מיוסדות ונכונות. את מי לקחת? כי הרי הקהילה צריכה פוסק. נכון? אז הוא פסק שלוקחים את זה שהוא פחות תלמיד חכם, אבל יותר נאמן ממי שיודע את פרטי ההלכות, אבל דעותיו משובשות. וכי למה? בגלל מה שדיברנו עכשיו. שמתחילים מהיסוד הכללי, אחר כך נכנסים לפרטים. מה אכפת לי שיש אדם שיודע פרטי פרטים של ההלכה עם דעותיו מקולקלות? כן? זה מה שכתוב, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? כן? בבקשה.
השורש מקורו זה בעצם לחזור לסוגיות האמונה, או על הבסיס של התורה שבעל פה?
אותו דבר, זה אותו דבר. כי גם, נגיד, תגיד, הבסיס של התורה שבעל פה, המשנה וכו', ומאיפה זה מתחיל כל זה? תגיד, זה מתחיל מפסוק, והפסוק מאיפה הוא מתחיל? בסופו של דבר, כל פרטי פרטים של הלכה יותר מדוקדקת, זה מתחיל מיסוד רעיוני כלשהו.
ושוב, יש פעם סיפרת על סיפור, על הרב ישיב, או אוירבך, שהם כאילו למדו את הסוגיה בגמרא, ואז אמרו...
כן, נכון, נכון, נכון. זה מה שסיפרתי על הרב שלמה זלמן אוירבך, סיפור מפורסם. כן, שפעם הוא למד סוגיה, אבל המסקנה יצאה לא מוסרית, ולכן הוא למד את הסוגיה מחדש.
זה למד בעצם לא מוסרית, הוא חזר לשורש...
נכון, בדיוק. נכון. יפה, זה בדיוק זה. כן? כלומר, אנחנו תמיד צריכים לדעת מה השורש של הדברים. אביא לכם דוגמה. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. עכשיו, כששור נוגח פרה, הפרה מתה, כמה צריך לשלם?
חצי.
חצי נזק, שור. נכון?
לא, שור...
זה שור רגיל, שור תם. נגח פרה, פרה מתה, מסכנה. כמה משלמים?
חצי.
עכשיו, נמצא עוברה בצידה. עכשיו, אתה לא יודע האם העובר יצא לפני הנגיחה, ואז יוצא שבעל השור לא צריך לשלם כלום על העובר, או שזה היה מכוח הנגיחה, ואז הוא צריך לשלם חצי נזק גם על העובר, נכון? אז יש מחלוקת סומכוס וחכמים. סומכוס אומר, ממון המוטל בספק, חולקים, ולכן ישלם חצי נזק, מה?
ונמצא עוברה בצידה מת גם?
כן, ודאי. כן, ודאי, הוא בר בחוץ בדרך כלל, הוא לא חי. אז לכן, סומכוס אומר, משלם חצי נזק על הפרה, ורביע נזק על העובר. למה? כי זה ספק. וחכמים אומרים, המוציא מחברו, עליו הראיה. או שהוא ישלם את כל החצי נזק, או שהוא לא ישלם כלום. אבל רבע נזק זה נשתהין, נשתהר, כמו שאומרים בערבית צחה. לכן, יש פה מחלוקת, האם המוציא מחברו עליו הראיה, או ממון המוטל בספק חולקין. עכשיו, מה בעצם הבסיס של המחלוקת? אבל יש למחלוקת, זה, אם מסתכלים לעומק של הדברים, מהו הצדק? הרי למה בכלל דנים בדיני נזיקין? בשביל ערך הצדק, נכון? והשאלה מה זה צדק? האם הצדק זה צדק במקרה הפרטי, או שזה צדק כללי בעולם? סטטיסטי, כן? כלומר, אם אתה אומר ככה, יש סכומי כסף שצריכים לעבור מיהודי ליהודי בגלל נזקים. עכשיו, באופן סטטיסטי, או לא יודע בסטטיסטי, אבל כל מצד הספק, אז זה יוצא שאו אפס או הכל, אז בסוף יוצא חצי. ואז המקרה הפרטי הזה לא מעניין אותי. או שלומר, לא, אני רוצה לעשות צדק במקרה הפרטי הזה, ואז אני אומר, המוציא מחברו עליו הראייה. מחלוקת לגבי מהות הצדק. בסדר? אז אם אני חוזר אל השורש של הדברים, יש פה סברה רוחנית שעומדת ביסוד הדברים. ברור? לפי זה, הטענה לפעמים שנשמעת בוויכוחים הלכתיים, שאין לעשות מוויכוחים הלכתיים אידיאולוגיה, כי סך הכל מדובר על ויכוח הלכתי נטו. מכירים את המושג? זה הלכתי נטו? אם זה הלכתי נטו, אז לא היה צריך בכלל להיות ויכוח. שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, מה אכפת להלכה? למה זה כזה חשוב, אם זה רק הלכתי נטו? ברור? אין ויכוח הלכתי שאין לו שורשים רעיונים עמוקים, גם אם בעלי המחלוקת בעצמם אינם מודעים למה שמסתתר מאחורי זה.
זאת אומרת שפסיקת
ההלכה נובעת מהשקפת חיים. בוודאי. או מרעיון. עכשיו, יכול להיות שהפוסק עצמו איננו מודע להשקפות שמתגלגלות דרך הפסקים שלו. הוא פשוט הולך לפי כללי פסיקה, פחות או יותר, וזה, הוא לא יודע מה גנוז שמה. בסדר? אבל בעצם יש פה דברים עמוקים שגנוזים בזה. כן. למשל, לגבי השאלה, הלל ביום העצמאות. כן? ברכה, לא ברכה. לא, זה ויכוח הלכתי נטו. שקר. זה לא יכול להיות הלכתי נטו. כי אם זה הלכתי נטו, אז למה יש ויכוח? כן, מה אתה אומר? מה?
הוויות הוויות
ורבות. כן.
כמו שהרב מסביר אותם, זה בעצם התעסקו בפרטים הקטנים.
נכון.
הם האחרונים שהתעסקו בפרטים הקטנים שציינו דווקא אותם?
למה ציינו דווקא את הוויות ורבות? בגלל שהם היו חריפים בפלפול יותר מאחרים. בסדר? כן. יש גם ביטוי בגמרא, הוויות דרב ושמואל, יש גם דבר כזה. כן, מה אתה אומר? אתה שואל, אז אם זה נכון שיש כל כך הרבה צדדים, אז למה לפסוק הלכה בעצם? זה מה שאתה שואל.
יש משהו בצלפלי.
התשובה היא שחייבים לפסוק הלכה כדי ללכת. הלכה זה משון הולך. כלומר, אתה מכר, האם צריך להרים רגל ימין תחילה או רגל שמאל תחילה? זה ויכוח חשוב מאוד, אבל בסוף אני צריך להרים משהו. אם לא, אז אני לא אתקדם. זאת אומרת שלמעשה צריך לעשות משהו, אבל גם שנגיד נפסוק את ההלכה שצריך להתחיל את ההליכה ברגל ימין, זה מתוך הבירור שהיה אפשר להתחיל ברגל שמאל. אז זה כבר לא אותה הליכה. בסדר? טוב, בבקשה.
בגלל שהתיווך לא קיים בין הכללים הפרטיים, או הייחודיים, הבירורים ברגל, הרבה דרכים שעבר להם דבר הזה, האם זה לגיטימי או פייר, או העבודה נכונה להחזיר את עצמי או אחרים,
אתה צודק לחלוטין. זאת אומרת, הדור שלנו יש לו רגישות גדולה לכללים, יש לו שנאה לפרטים, ולכן הוא חושב שיש ניגוד בין הכללים לפרטים, וזה בגלל שהכללים עצמם לא מספיק כלליים. ככל שהכלל מתעלה עוד יותר בכללותו, אז הוא כולל יותר את הפרטים. ולכן, במכון מיר, למשל, אנחנו לומדים את הכללים. מי שמעוניין, יש גם תוכנית ללימודי פרטים. זה קיים פה גם כן. אבל היסוד זה לימודי הכללים. כן, זה גמרא, זה משנה מפורשת. לעולם יקדים, יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. כן, בבקשה. למה זה שונה ממה שאני אמרתי? כלומר, למה אתה אומר שזה יוצא מדבריי? הרי זה מה שאני אמרתי.
אוקיי, רציתי רק להבין את זה. גם מה שאמרת על, צריך קודם להבין שאת יכלת ללכת ברגל שמאל, זאת הסיבה שתמיד יפים הגמרא בהתחלה את כל הדרך?
כן. יפה. ומתוך כך, מה?
בקשר לבחירה של רב, לא רב ראשי, לא נכנס לפוליטיקה.
אני מדבר על התשובה הזאת של הנציב. כן, שהוא אמר שהאמונה חשובה מן המעשים. כן, זה היה מעניין, כן.
אז אדם צריך לחפש
רב
של השקפת עולמו שלו זה על הזו של הרב, או
בכיוון
ההפוך?
אתה מזכיר, מישהו...
אני צריך לחפש רב, או פשוט אני מצביע עליו על מה שהוא עושה זה מבחינתי
בסדר. אתה אדם בשאלה אחרת, איך, מה עושים עם הרב? זאת אומרת, האם אני צריך בכל דבר לשמוע על הרב שלי, או האם אני צריך לבדוק את הדברים? זה נושא בפני עצמו.
לא, זה לא מה שאני שואל. אני שואל עוד פעם. מגיע הבחור עכשיו, חוזר בתשובה. כן, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתחבר למשהו.
כל אחד מתחבר למה שבראש שלו.
וזה לגיטימי.
לא, זה קורה. זה המציא... אני לא יודע אם זה לגיטימי או לא לגיטימי. זה מה שקורה. יש רגישויות שונות. כל בעלי התשובה שהיו אומנים לפני כן הם ברסלבר זה. למה? ככה זה. לא יודע. כן, כל בעל תשובה שבא מרקע של אומנות הולך לברסלב. עובדה, מה אני אעשה?
אבל מה אתה הולך לנכון?
כן, וכל אלה שהם בדרך כלל בעלי תואר שני, בין ראשון לשני, הולכים לערכים. תנועת ערכים. נכון? וכל מי שבא מהפריפריה, זה כדי לא להגיד את המילה ספרדים, כי אני רואה שהיא הפכה להיות מילה לא יפה, אז הולך לשס. זאת אומרת, יש רגישויות, זה הוא תוכן, כן.
למה אתה מקבל את המציאות כלגיטימית?
אני לא אמרתי שהיא לגיטימית, אמרתי שהיא המציאות. ולכן השאלה של לגיטימיותה של המציאות לא מעניינת אותי. האם זה לגיטימי שהעץ הוא ירוק? אני שואל אותך שאלה, האם זה לגיטימי שהעץ הוא ירוק? נכון, זה לא שאלה, זאת המציאות פשוט. יפה, הלאה. לא. לא, אבל זה צריך לעשות כבר עכשיו מחקר סוציולוגי שאינני מעוניין להיכנס בו. מדוע, תגיד? זה לא שייך לשיעור. יפה. טוב, בואו נמשיך בפרק הבא. מה?
אני רוצה לראות בסדר בעריכות, אבל עדיין לא הבנתי את התשובה ואני חוזר ואני שואל.
מה השאלה, אדוני?
אני חוזר ואני שואל מחדש. איך אדם צריך לבחור לעצמו רב, נקודה?
איך אדם בוחר לעצמו רב?
כן.
או צריך? המילה צריך מפריע לי.
איך אדם בוחר לעצמו?
לפי מה שבראש שלו. יש אדם שאוהב את האף של הרב. יש אחד שאוהב את הצליל של הקול של הרב. יש אחד שאוהב דווקא מה שהרב כתב. או כל מיני דברים.
ומה יעשה כשיש שלושה רבנים ואחד אוהב את האף,
השני
את האוזניים
ותשני
את העיניים?
ולכן כל אחד הוא רב, הוא תלמיד של מישהו אחר. אני לא מבין את הבעיה בכלל.
אדם יכול ללכת שאלות שלו את ישראל, שואל את פלונים, איסור ביתר, שואל את אלמונים?
לא.
לא,
לא, ודאי שלא. אדם צריך שיהיה לו רב. אבל אחרי שיש לו רב, הוא צריך לשמוע מה שהרב אומר. לפי הגבולות של החיוב לשמוע לרב, גם בזה יש דיון. אבל אני אומר, מה גרם לו לדווקא להידבק ברב ההוא ולא ברב ההוא? זה דברים סובייקטיביים מאוד. אני רואה כל מיני ספרים. קראתי כל מיני ספרים על אנשים ששינו את אורח חייהם, כיוון זה, כיוון זה אחר. היו צריכים לבחור בחירות מסוימות בחיים שלהם. הרבה פעמים מה שגרם לאנשים לבחור את הבחירות שלהם, זה דברים של מה בכך? של אווירה, של תחושה.
לחץ חברתי.
לחץ חברתי, כל מיני דברים, כל מה זה...
יש גם
סייעתי נשמע. זה נשמע, נכון. בדיוק, כן. למשל, היה יהודי אחד, יום אחד שאל את עצמו, ישב באחד מהגבעות של הגליל, ושאל את עצמו, בגליל העליון, הסתכל על הים, ושאל את עצמו, מי אני, מה אני, מדוע אני יהודי, מה זה אומר? אמר, אני חייב ללמוד יהדות. ירד אל העיר, נהריה. אמר, האם יש כאן רב? אמרו לו, הנה, פה הרב של העיר, הרב קלר. אמר לו, דפק הבחור אצל הרב קלר, אמר, אני רוצה ללמוד יהדות. אוקיי, נסתכל עליו. טוב, קח את זה, מה שכתוב שם תעשה. לקח את הקיצור שולחן ערוך. ואחר כך היהודי הזה הלך ללמוד במרכז הרב, והקים את מכון מאיר וכו'. כן. אז איך תדע? ואם זה לא היה נהריה? ואם זה היה רב אחר? לא יודע מה, כל מיני דברים. אם זה לא היה קיצור שולחן ערוך. כן. הרב יכול לתת דוגמה להשתלשלות של הלכה מהעולם הרוחני ועד ההלכה עצמה? כן. יש בעולם הרוחני ערכים. אחד מן הערכים זה הצדק. כן? יש הצדק, יש המשפט, יש החסד וכולי. אבל אחד הערכים הוא הצדק. הצדק בא לידי מימוש בכך שאנשים צריכים גם לשלם על הנזקים שהם עשו, כי צריך לתקן את הנזק שנעשה בעולם. לא רק בגלל שצריך לשלם, לתקן את הנזק שנעשה בעולם, בגלל שמי שגרם לנזק צריך להיות שותף בתיקונו. זה עצמו מעלה אותו. ולכן החובה של תשלום הנזקים הוא דווקא על המזיק או על רכושו, או על הרכוש שהזיק. לכן נשאלת השאלה, למשל, כששור נגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, איך ישלמו? האם לפי העיקרון של התיקון הכללי של הנזקים בעולם? ואז אנחנו נאמר שלפי זה סכומי כסף צריכים לעבור מיהודים ליהודים לשם תיקון הנזקים, ובאופן ממוצע זה יוצא שזה חצי. או שמה נאמר, שהמוציא מחברו עליו הראייה כדי לעשות את הצדק ביחס ליהודי הפרטי הנתבע לשלם את הממון. ומזה נולדה מחלוקת סומכוס וחכמים, שנדמה לי שהוזכרה פה באחת ההזדמנויות. טוב, שלום הרב, אם ההלכה נועדה לחסוך ליהודי את ההתלבטות בכל, או למשל נתן דוגמה אחרת, האם מברכים על מנהג או לא מברכים על מנהג? מחלוקת איתנים. יש כאלה שאומרים, מנהג? איך אתה אגיד וציוונו? לא הקדוש ברוך הוא ציווה, זה עם ישראל החליט. אבל מה פתאום? הם מנהגי ישראל תורה הם. צריך לברך וציוונו. זה גם תפיסה מאוד מעניינת של מהו החלק של האומה ביצירת התורה. למשל, על ההלל בראש חודש. זה לא תקנת חכמים, לא תקנת נביאים ולא כלום. מחלוקת. הרמב״ם אומר, לא לברך. למה? איך תגיד וציוונו? הרי השם לא ציווה אותך, זה עם ישראל החליט. וכמעט כל הפוסקים אומרים, כן יברך. נכון? למה כן יברך? כי עם ישראל זה גם תורה. זו תפיסה מסוימת של מהות התורה בכלל. שלום הרב, אם ההלכה נועדה לחסוך ליהודי את ההתלבטות בכל צומת ולקיים את התורה בהליכה, למה במשנה ברורה כל הדעות השונות והסותרות שמרבות מבוכה? כדי להרבות חירות. אדם שרואה רק דעה אחת, הוא לא רואה את העולם האחר ממטר. לכן אתה רואה הרבה פעמים אנשים עצבניים, למדו הלכה, ואומרים, זה חייב להיות ככה, ולא אחרת. רואים מישהו עושה אחרת, צועקים עליו. רגע, אתה בדקת, אתה למדת מאיפה זה בא, האם יש דעות אחרות, אולי הוא מעדה אחרת, אולי הרב שלו, אולי זה מציאות אחרת. לכן דווקא אפשר לומר שהמשנה ברורה עשה חסד גדול עם היהודי הפשוט, שיפגיש אותו עם הריבוי של הדעות. למרות הבלבול שזה גורם. שלום הרב, האם לרב השני, זה שידע הלכה אבל פחות יראה קראו רשע? תודה. אני לא ראיתי את התשובה בפנים של הנציב, יכול להיות, לא יודע, לא נראה לי. שלום רב לרב. הרב בהרצאה של הרב אבינר, מספר שם שהרב מנשה מאמסטרדם, ולא רק הוא, חשבו שמצאו את עשרת השבטים בעקבות קולומבוס. והנה יש כוח צבאי שיכול לשמש למסע צלב חדש, יום טוב להוניידס מאמסטרדם. תראה, זה עוד סיפור, כן, רבי מנשה מישראל, רבי מנשה בן ישראל, הוא התעסק בהרבה דברים, אני רמזתי לזה כשאמרתי שהוא כתב הרבה ספרים, אז הוא גם חשב שהוא מצא את עשרת השבטים. בסדר, זה עוד סיפור. כבוד הרב, אם ישנם שורשים רעיוניים, הוא כתב גם ספר נשמת חיים, אם זה מעניין אותך, על הישארות הנפש. ספר מאוד מעניין. כבוד הרב, אם יש, הוא גם כתב ספר הלכה בפורטוגזית. אז מה? אנחנו צריכים להגיד כל מה שהרבה. וגם יש ציור של רמברנט שמתאר את רבי מנשה בישראל. כן, יש ציור מאוד יפה, מפורסם. אני ראיתי את הציור הרגע. פעם הביאו אותו למוזיאון ישראל. כן, ציור של רבי מנשה בן ישראל, שנעשה על ידי רמברנט.
ומה נראה, כמו דמות רבנית הציור הזה?
זה דמות רבנית של איזה תקופה.
של התקופה.
של התקופה, כן. כן, של התקופה. בכלל, אתה תראה רבנים של התקופה ההיא, אתה לא תאמין. כן, תסתכל על רבי יעקב סספורטס ועל רבי דוד נטו, איך הם נראו. אתה תשאל את עצמך אם זה לא איזה אצילים בריטים מה... טוב, כבוד הרב, ואם תראה את רמח"ל בכלל, רמח"ל היה לבוש כמו בחור אציל מהרנסנס, בלי זקן, עם תחרה וגרבי משי וכו'. כן, טוב. הוא היה מגדולי המקובלים. כבוד הרב, אם ישנם שורשים רעיוניים ערכיים לכל הדיונים ההלכתיים, מדוע ברוב המקרים ולאורך הדורות פחות מתעסקים בזה, אלא נשארים בגדרי הוויכוח ההלכתי מבלי לעשות זום אאוט לערכים שבבסיסו. מסיבה פשוטה, כי זה קשה. יש, איך לומר, יש דחיפות למתן התשובה ההלכתית. שואל בן אדם, מה אני עושה? עושה ככה, עושה ככה? זה, תשמע, לפי ההלכה פה יש איזו עסקה של 10,000 דולר שעומדת לחתך. אני אין לי זמן שעכשיו תעבוד על השורשים. וזה נכון, כי גם השורשים לא משפיעים באופן ישיר על ההלכות, השורשים פועלים באופן סמוי. לכן האדם עוסק בתחום הערכי כאילו שהוא לא עוסק בהלכה, עוסק בהלכה כאילו אינו עוסק בתחום הערכי. ומתוך כך נוצרת, מתיילדת בקרבו איזה מין סינתזה מאחדת, שאחר כך הוא יכול להוציא אותה אל הפועל. כן, כי אנחנו לא בתקופת הנביאים. שלום הרב. ודרך אגב, מי הולך מבעלי התשובה לזרם השייך לרב קוק? יוצא יחידות צבאיות נבחרות וכו'. כן, בדרך כלל. או אנשים שבאים מבתים ציוניים מובהקים, אני יודע, מלח הארץ של הקיבוצים וכדומה. זה המציאות, פחות או יותר. כן, לא רוצה להיות סטריאוטיפי, יש כל מיני סוגים. כן, אז איפה היינו? מפרטים לערכים כלליים. כן, דיברנו לפני כן מהשורש של הענפים, כן, אנחנו מדברים הפוך. צריך האדם להתעשר בפרטים תחילה. הנה, זו הייתה השאלה לפני כן, למה לא עוסקים ברעיונות? צריך אדם להתעשר בפרטים תחילה, הרי אתה רוצה לפלפל, אתה רוצה להעמיק. במה? צריך קודם כל שיהיה לך הנתונים, אז צריך קודם כל ללמוד. הלכה היא כך, הלכה כך, וכו' וכו'. צריך אדם להתעשר בפרטים תחילה, כדי שיוכל ליתן לרוחו חופש והרווחה לסקירות כלליות. יש ביטוי כזה, שלא יתאייל אדם בפרדס, אלא אם כן מילה קרסו בשס ופוסקים תחילה, נכון? בשר ויין, מילה קרסו.
לא מילה יפה.
מה?
לא מילה...
זה לא מילה יפה. כן, המילה קרס, דיברנו על זה, יש בה גסות מסוימת. זה כאילו באים לומר, אתה רעב, תאכל קודם, אחרי זה נדבר. כן? אבל זה פשוט מילוי הצורך. זה לא מילוי הערך. הצד הבהמי, אפשר לומר, הצד הבהמי שבתורה. כן? אז הוא אומר, זה כך, אבל זה אמיתי. כן, כלומר, דווקא הנאמנות להלכה, הידיעה של מיליארדי הפרטים של השס ופוסקים, זה עצמו משחרר. במקום לשעבד, זה משחרר. כי אתה יודע כבר מה לעשות. כלומר, זה נקרא לצאת ידי חובה. ברגע שיצאת ידי חובה, הנפש משוחררת. ואז היא יכולה להתעסק בסקירות כלליות. מה שאומר כאן, מה? בניגוד למחשבה שהעיסוק בפרטים מונע את העיסוק בכללים. אלא להפך, צא ידי חובתך קודם. למשל, אם אתה לא תלבש, למשל, בגדים לפי מידתך. נכון? בבוקר אדם אומר, לא משנה מה אני לובש, בגד קטן מדי או רחב מדי. אז הוא לא יוכל להתפקד. נכון. אז הוא צריך קודם כל לצאת ידי חובתו, ללבוש בגד התואם את מידותיו. ברור, אז זה בדיוק העיסוק בפרטים, תסתעסק בפרטים, צריך לדעת, איך מניחים תפילין, איך נוטלים ידיים, זה צריך לדעת. אחר כך אתה יכול לעשות כבר. נכון. זה תלוי איפה אתה בא. שאלה מה הרקע. צריך האדם להתעשר בפרטים תחילה, כדי שיוכל ליתן לרוחו חופש, והרווחה לסקירות כלליות, שזהו כל עונג רוח האדם השואף להרחבת הנהר של הבינה העליונה. כן? נהר זה רחובות הנהר, זה משהו שמתרחב. אחר שבא למדרגה הוגנת של רכישת פרטים, אז הולך הרוח ויוצר לו ערכים כלליים, שהולכים ומתנסים מעל כל הפרטים. וכשהם משתלמים בצביונם, מרחפים הערכים של הבינה העליונה על הפרטים הרבים, כיונה זו שמרחפת על קינה. כן? זה... ביטוי משלי שמקורו בתורה, שילוח הקן, אבל השימוש שנעשה כאן זה בתיקוני הזוהר. להוציא מן הכוח אל הפועל את החיים והאור הגנוז בכל פרט ופרט. זה הבינה לעומת הספירות התחתונות, שהן שבע ספירות קטנות. שזה הפרטים. בדיוק, זה מה שהוא אמר. להוציא מן הכוח אל הפועל את החיים והאור הגנוז בכל פרט ופרט על ידי תבונה חודרת. למה היונה מרחפת על הקטנים? כדי להכיל אותם, כדי לשמור עליהם, לחמם אותם, נכון? או, השואבת מהבינה העליונה ומענקת עושר לפרטים הרבים בהמון שינוי גווניהם. אז מגיע תור הגדלות לאדם, שטובע ממנו, שלא תהיינה פעולותיו מצוות אנשים מלומדה, אלא שכל פעולה וכל הרגל, כל עבודה וכל מצווה, כל רגש וכל רעיון, כל תורה וכל תפילה, תהיה מוארה באור הגנוז, באור הכללי, הגנוז בנשמה העליונה, לפני הופעת פעולתם. זה נקרא שאדם הוא גדול, שהפרטים שלו נובעים מגדלות הרוח. יש לו תעצומות רוח שמאירות את הפרטים. אם לא כן, הוא נכנס לעצבנות. עולם שכל כולו פרטים. איך אומר הזוהר? עולם ההלכה זה עץ הדעת טוב ורע. מה זה דעת טוב ורע? אתה בעצם, כשאתה קורא שולחן ארוך, במה אתה עוסק? אתה עושה טיול בשביל, בשביל הגדר, שבין הטוב לבין הרע. כל הזמן אומרים, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. עולם של עצבנות. ויש עץ החיים. עץ החיים, הוא נותן את החיים הכללים לכל. אין שם טוב ורע. הכל טוב. ומה עם ערך הצדק? איך הוא קשור לשורש? כן, בקשר לדוגמה שהרב. כן, אז זה צריך עוד ללבוד. למה הצדק ולא רק החסד, למשל? ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים. מתוך ההתבוננות במושגים האלה, אנחנו מבינים גם את ערך הצדק, ולא ניכנס לזה עכשיו. שלום לרב שליטה. 2000 שנה עסקנו בשס. לכן מבחינה כללית ניתן כבר לחדור לעניין הכלל. לא כן? לחזור, אתה מתכוון. כן, נכון, נכון. יעיין הכבודו במאמר של הרב קוק באורות, הנקרא חכם עדיף מנביא. שם הרב עוסק בזה לעומק. שלום.